תורמים, כוח שיבור, סימן סמך א', סעיף תקווה. להצטייד בסיבורים, אני רוצה להסתכל על פרשיות קריאת שמע. לא בטוח שנספיק הכל היום, אולי נמשיך גם בפעם הבאה. רגילים בבוקר לומר פרק תהילים, לומר של ישראל. לא תמיד כולם מודעים לחשיבות אמירה תהילים, וזה שצריך להשתדל בזה יותר, להשתתף. היום בשעה האחרונה, רק הוא פסום, נרצחו שניים, לא יודעים מי הם, יש עוד פצועים, צריך להתחיל לנו מהתהילים ורפואתם. סעיף תדבר, נקרא כמה סעיפים ביחד ואחר כך נעבור על קריאה עצמה. צריך להפסיק בין היום על לבביך ובין היום לאהבה, שלא יהיה נראה היום ולא למחר. שאומר, והיו הדברים האלה אשר אנחנו מצווך היום, אם הוא ממשיך ואומר, אשר אנחנו מצווך היום על לבביך, הוא נראה כאילו רק היום צריך. צריך לומר שההבנה היא שהשם מצווה אותנו היום, והדברים יהיו על לבבינו. איך השם מצווה אותנו היום, אנחנו לא קיבלנו היום את התורה, וזה אמרו חז"ל שצריך, במיוחד על קריאת שמע, שכל יום להרגיש שאנחנו קיבלנו את המצווה הזאת היום. זה לא כאילו דבר ישן שאנחנו כבר רגילים ולא מתייחסים אליו. ט"ז, צריך להפסיק בין נשבע לשם, מה אני אבוא לכם לבניכם על האדמה של הנשבע השם, כי אם אומרים מהר, כדי להתאים יפה העין, שלא תהה נראית כהי, ואז תוכלת משמעות מקולקלת. צריך להתיז זין של תזכרו, זה לא להשתמע תזכרו או תזכרו. ואב כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, וכן צריך להתיז זין של וזכרתם. בית יוסף הביא גם שיש אומרים שהמשמעות של וזכרתם או תזכרו מלשון סכר, שסוכרים משהו. כן, יש לשון של משכורת וזה באות סין, ויש לשון של סחירה וזה באות סמי, ששניהם לא נכונים. לא כל זין אנחנו צריכים להתיז, אלא רק את המילים האלה, כי יש נטייה, ככה מביאה עם המפרשים, שכשהזין נמצאת ליד תו או ליד כף, זה גורם להחליש את הזין. כי האותיות, יש לנו אותיות שהן באות ממוצאות שונות של הפה. התו היא אות רכה, אותיות דטלנט ואותיות של הלשון. זס שרץ הם אותיות של השיניים, שהאותיות סמוכות ביחד, וגם דיחק כאותיות של החך, שהן גם אותיות עם מבטא רך, הן עלולות להחליש את האותיות עם המבטא הקשה יותר כמו זין. ובכן, יש להם השפעה עליו, וכשבמיוחד הזכירו את המילה תזכרו, שהיא מוקפת עם שתי אותיות רכות, גם לפניה וגם אחריה. תו מלפניה ותו מאחריה, פחות וזכרתם, שזה לא רק בגלל המשמעות, אלא בגלל הנטייה של הלשון להחליש, לרכך את המבטא של האות זין. לכן בתזכרו צריך להיזהר יותר ולהרגיש שאנחנו מחדדים את הביטוי של הזין, תזכרו. זה לא השתנה, תזכרו, או, כן, והוא כותב כאן בשולחן ערוך גם בגלל שזה נוטה להבנה לא נכונה של לשון של שכר. וצריך לדעת שהאחרונים כתבו, וגם בבית יוסף זה מובא, שלא רק שהמילה משתנה למשמעות אחרת, אלא לפעמים משתנה למילה שאין לה שום משמעות. גם זה צריך להיזהר. לא רק אם זה משתנה למשמעות מוטעת, אלא גם אם זה נשמע, אנחנו נראה את זה אחר כך בכל מיני דוגמאות, לפעמים זה משתנה למילה שאין לה שום משמעות, וגם אז זה לא קריאת שמה. ידגיש יודפת, ידגיש יוד של שמה ישראל, שלא תיבלה ושלא תראה א', וכן יוד דווהיו, דלא לשתמה והאו. יש לנו אותיות רכות, עדינות מאוד, האותיות של שאצל הגויים, שיודע אנגלית, יש אותיות של vowels, כן? אותיות של ניקוד, שהן באות במקום ניקוד, במקום חיריק, או במקום חולם, או שירוק, כן? האותיות שהן באות יותר לנקד. זה, האותיות האלה הן אותיות מאוד רכות, והן בקלות עלולות להיעלם. בפרט כשהן בתחילת מילה, כשאומרים את המילה ברצף עם מילים לפניה, האות הזאת עלולה להיעלם כאילו היא לא קיימת. כמו שמה ישראל, גם אומר במירות, אז אומר שמה ישראל, במקום יוד הוא אמר א', כן? מי אשר שומעים את ההגדל, כן? שמה ישראל, שמה ישראל. זה נראה דומה, אבל אין מילה כזאת ישראל, והוא לא אמר שמה ישראל. וכן יוד והיו, והיו הדברים האלה, גם, אומרים את זה במירות, והיו הדברים האלה, זה נשמע לאלף במקום ליוד. יוד סטט, צריך ליתן רווח בין וחרה לאף. וחרה אף השם, ולא לשתמה וחרף. כמו האות יוד, גם האות אלף. האות אלף היא בעלת מעמד מיוחד. היא גם אות של מבטא וגם אות של ניקוד. האותיות יוד כ-וו כ, או יוד כ-וו, אלה אותיות של ניקוד בעיקרם, וקצת יש להם גם תפקיד של מבטא, אבל העיקר שלהם זה אותיות של ניקוד. וכך מבאר האבן עזרא, שזאת אחת הסיבות, ששם הוויה הוא אותיות יוד כ-וו כ. כי כמו שהניקוד הוא הנשמה של המילה, בלי ניקוד למילה אין טעם, אין כלום. כך שם הוויה זה הנשמה של המציאות. לכן השם הוויה הוא מורכב מהאותיות האלה, שהן אותיות שמשמשות כמו הנשמה לגוף, הניקוד לאותיות. זה הלשון של אבן עזרא, נדמה לי בפרשת שמות. זה האות א' היא בעלת מעמד אמצעי. לפעמים הא' בעיקרה היא אות של מבטא. אמור, אלך, אבל האות א' לפעמים משמשת בסוף מילה במקום ניקוד ולא מבטאים אותה, כמו רופא, יש א' בסוף, לא שומעים את הא', מוצא, כן, עוד כמה מילים שהא' היא אות ממוצעת, כן, גם המקום שלה הוא בא ממקום קרוב להי, כן, היא דומה להי, אבל ההי היא הרבה יותר אות של ניקוד מאשר האלף. אז גם א', כשהיא בתחילת מילה במיוחד, עלולה להיעלם. כמו וחרה אף, אם אומרים את זה במהירות, וחרה אף, א' נעלמה, זה על הגבול. יש גם הרבה, אני שומע את זה הרבה מאוד, כן, שמחליפים א' בה' בה' באלף. אבי גוהל לבני בניהם למען שמו באבא. שומעים? במקום לומר, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. גם א' של האהבה וגם ה' הכל השתנה. כן? במקום להגיד באהבה. כן? זה קצת קצת מצריך להיות יותר איטי בתפילה, אבל על ידי זה אנחנו מדברים מה שצריך לדבר, ולא לא בולעים את המילים ולא מדברים שפה שהיא לא שפה. מדברים על המלאכים שמדברים בשפה ברורה. אז כאן יש לזה גם, השולחן ערוך מביא קודם כל את השינויים שיש להם משמעות לא טובה. לא רק שהאות נבלעת, אלא שזה משתנה למשמעות שיש בה קלקול, כמו בחרה אף, זה משתנה לבחרף. חלילה זה עירוב וגידוף. צריך לקף, צריך לתן רווח בין תיבה שתפילתה כסוף תיבה שלפניה, כגון בכל לבבך. על לבבכם, בכל לבבכם, עשב בשדך, ועבדתם מהרה, הכנף פתיל, אתכם מארץ. כן, כפי שהמילה מסתיימת באות אחת, והמילה אחריה מתחילה באותה אות, כשאומרים מהר, אות אחת נעלמת. כן, אפשר להרגיש את זה, בכל לבבך, שמעתם? למד אחת נעלמה. זה נראה כאילו שאמרתי, אבל בעצם דילגתי על למד אחת. אבל יש כאן בעיה שכותב אותה הבית יוסף בשם הרד"ק. הרד"ק היה, חוץ ממה שהיה מפרש גדול, היה גם דקדקן, ידוע משפחה של מדקדקים. והרד"ק כותב שבכל לבבך הקף של בכל מנוקדת בקמץ קטן. ואם אנחנו נגיד בכל לבבך, כדי להבטיח שהפרדנו בין המילים, אז בעצם המילה בכל היא נשארת לבד. אם היא נשארת לבד, היא צריכה להיות מנוקדת בחולם ולא בקמץ קטן. ולכן זה טעות. ואנחנו רואים שבכתיבה, תסתכלו בסידורים, שבכל לבבך יש שם מקף בין שתי המילים. רואים את זה? יש שם מקף שמחבר. אז לקרוא את זה בגלל שאנחנו רוצים להיזהר על מבטא הלמד שלא תיבלה, אם אנחנו נרצה לומר אותה כל מילה בפני עצמה, אז אנחנו מפסידים את הטעם של המקף. המקף זה טעם שהוא חלק מהטעמים של התורה. הטעמים הם עוד יותר חשובים מהנקודות. כמה שהנקודות חשובות, כי בלעדיהם המילה היא מבולבלת ולא תקינה, הטעם חשוב להבנת המשפט. על ידי הטעם אנחנו מבינים את כל המשפט, ובלי הטעם אנחנו מאבדים את הערך של התוכן של המשפט כולו. המשפט הוא עוד יותר חשוב מהמילה. המשפט הוא העיקר, התוכן. המשפט מורכב ממילים, אבל המשפט הוא הרבה יותר חשוב. ומה שהנקודה עושה למילה, הטעם עושה לפסוק או הצירוף של המילים. לכן, להתעלם מהטעם, יש טעם מפסיק, טעם מחבר, אז זה מטעה את הבנת כל המשפט. ואולי נראה דוגמאות לזה. אנחנו יודעים שהטעמים הם יותר חשובים מהנקודות, לא רק בגלל הסבר שאמרתי הרגע, אלא גם למעשה, בגלל טעם, לפעמים משנים נקודה. למשל, המילה ארץ היא אחת מהמילים שמנוקדות בשני סגולים. כשהיא בסוף פסוק או באמצע הפסוק, כשיש טעם מפסיק, כמו אתנח, אז זה נהפך להיות ארץ. למה? כי הטעם אומר שלמילה ארץ כאן יש חשיבות גדולה. היא לא עוד איזה פרט בתוך המשפט, אלא היא המרכז של המשפט. מזה אנחנו יכולים קצת לקבל הבנה חדשה בפסוק ראשון של התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם היה כתוב את השמיים ואת הארץ, היינו מבינים שהשם ברא דברים מאוד חשובים בעולם, שמיים וארץ. כשאומרים את השמיים ואת הארץ, הארץ היא יותר חשובה. הארץ היא התכלית של הכל, לא השמיים. לכן הארץ כאן היא בסוף הפסוק, והיא מקבלת את הטעם של סוף פסוק, והיא משנה את הקריאה במקום ארץ לארץ. להראות שהמילה הזאת היא מקבלת את המקום המרכזי בכל הפסוק. ורק דוגמה, שכשקוראים את הפסוק הזה נכון, כבר נתן גישה חדשה לכל התורה כולה. בכל התורה אנחנו היינו יכולים לחשוב, הקדוש ברוך הוא משגיח על השמיים, הארץ לא מעניינת אותו. כן, אז כשכתוב כאן את השמיים ואת הארץ, צריך להבין שהארץ עומדת במרכז התורה. ולכן זה כבר בפסוק הראשון, את השמיים ואת הארץ, כן, לא הארץ. זה לא בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ. השם ברא כוכב מאדים וכוכב נוגה וכוכב לבנה, ויש עוד גם כוכב שנקרא ארץ, לא. הארץ כאן היא העיקר, ואת זה אנחנו רואים בזכות הטעם. כן, הטעם נותן לנו כאן משקל גדול לחשיבות של המילה בתוך המשפט, שמלמדת איך להבין את המשפט כולו בצורה נכונה יותר. לכן צריך לשים לב שכשאנחנו רוצים לדקדק בקריאה של המילה, כמו בכל לבבך, אנחנו רוצים להיזהר שלא לבלוע למד, שלא בגלל זה, זאת לא תהיה סיבה להבליע את הטעם שמחבר, בכל לבבך, ולא בכל לבבך, אז זה טעות, כי זה הופך להיות חולם. המילה כל, יש בה שתי אפשרויות של ניקוד, קמץ קטן או חולם. יש שני מקרים יוצאים מן הכלל בכל התנ"ך, שהמילה כל מנוקדת בקמץ גדול. בתהילים, אנחנו אומרים את זה בנשמת ושבת, קל עצמותיי תאמר נעשה. זה יוצא מן הכלל אחד, ויש יוצא מן הכלל שני בספר משלה. קל אחר רש סנאו. מה ההבדל בין הניקוד? קמץ גדול, קמץ קטן או חולם? קמץ גדול וחולם אלה תנועות גדולות. תנועה גדולה זה אומר שיש לה משקל, חשיבות. ותנועה קטנה זה פחות חשוב. המילה כל, כשהיא מנוקדת בחולם, היא נותנת חשיבות גדולה לצד האיכותי של הדבר, והמילה כל בקמץ קטן מתעסקת בכמות, בחומר. וכל, כל האישיות של האדם, כל הנשמה תהלל יה. כן? זה לא רק צו של כמות, אלא בכל הנשמה שלו. מבקשי השם יבינו כל. כן, מה זה כל? שחול, אבל אמרתי כל כדי שלא להטעות אתכם. כן, אז המילה כל בחולם, היא מדברת על תוכן פנימי. כן, כשאנחנו אומרים שכל עם ישראל כולם קדושים, אנחנו לא אומרים זה וזה וזה וזה, אלא יש כאן מהות פנימית, וזה חולם. קמץ קטן זה כשאנחנו מדברים על פלוני ופלוני ואלמוני. כן, אנחנו מדברים על פרטים, אז זה הצד הכמותי שהוא יותר תפל. לכן, אם אני אומר בכל לבבך, אם אני אומר את הבכל, אנחנו כמעט לא מבחינים בזה, אנחנו לא מבחינים בין קמץ קטן, בין ההגיה של קמץ קטן לחולם. המבטא של אחינו אשכנזים מבדיל בין לחולם, קויל, מוסיפים לזה יוד. זאת שאלה איך מותר להוסיף אות, אבל בכל אופן שומעים הבחנה שבקמץ קטן לא שומעים אותה. קמץ קטן זה או, וקמץ חולם זה אוי. כן? אז כאן אפשר לראות שהמילה היא שונה, היא שונה במהות שלה. אז כאן בכל לבבך, כן? אז למה בכל לבבך זה קמץ קטן? זה מחובר. ברגע שתנועה, מילה מחוברת, מילה סגורה, הברה סגורה מחוברת למילה אחרת, היא מאבדת את הטעם שלה, כי הטעם הוא על המילה השנייה, למשל בית ספר. אז מה חשוב כאן? מילה ספר. זה בית של ספר. כן? אז הטעם הוא במילה השנייה. אני מקווה שאני מספיק מובן. כן? לכולם, נכון? לא יודע, אולי זה תחומים שלא למדו אותם. אז כשהטעם הוא בסוף, בכל לבבך, העיקר כאן זה הלב, ולא הקול של האיכות של הלב. מה הכוונה בזה? אנחנו יודעים שחזל בערו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל לבבך כאן, מה הפירוש של זה? בשני יצריך, נכון? אז אם זה בשני יצריך, לא מדובר כאן על לב איכותי. בלב איכותי אין יצר הרע. כאן זה לב כמותי, בכל הכוחות הפרטיים של הלב. לכן זה קמץ קטן ולא חולם. ואם אני אקרא את זה בכל לבבך, אז אני הפכתי את זה לחולם. נתתי לו טעם גדול, זה לא נכון. כן, אני הוצאתי מכאן את היצר הרע מהחשבון. כן, וצריך להזכיר כאן את הפרטים. כמו בכל מעודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. כן, אז מדובר כאן על הרבה פרטים, זה עניין כמותי, לא עניין איכותי. לכן זה צריך להיות כאן קמץ קטן ולא חולם. ואם אני אפריד ואני אקרא בכל לבבך, הפכתי את זה לחולם, שבמהות הפנימית של המילה גרמתי כאן לשינוי בהבנה של הדברים. כן. נכון, נכון, ולכן צריך לשים לב לזה שבגלל שאני רוצה להפריד את האותיות, שאני לא אפריד הפרדה גדולה מדי. מה רצית לשאול?
שמן שמן וגם קירש כזה, אותו
עיקרון, כל פעם שזה מקבל קמץ, זה אומר שהמילה הזאת היא מרכזית. כמו בורא פרי הגפן או בורא פרי הגפן. הגפן זה יותר מדויק, כי כאן אנחנו מדברים על עץ מיוחד שהשם ברא לצורך יין. וזה לא כאן הפרי העיקר, אלא הגפן העיקר. כמו משיב הרוח ומוריד הגשם. מה חשוב כאן, הרוח או הגשם? הגשם הוא יותר חשוב, לכן צריך להגיד הגשם. למה הספרדים לא אומרים כך? השאלה הזאת שאלו את החידה, ומלי בחיים שאל, והוא אמר שנכון, שלפי הדקדוק היה צריך להגיד בורא פרי הגפן, ומשיב הרוח ומוריד הגשם, אבל כיוון שראינו גדולים שהיו בקיאים בדקדוק, ובכל זאת אמרו כך, אז כנראה שיש בזה מסורת שאנחנו לא מבינים אותה, ואנחנו שומרים על המסורת. אבל מצד הדקדוק, הקריאה האשכנזית היא יותר מדויקת. כאן, בזה, לא בכל דבר. כל דבר לגופו.
מה ההבדל בשמיעה בין קול וחולם לקול
ובין אחר? צריך להיות הבדל. אנחנו לא מבדילים היום גם בין קמץ לפתח. למרות שלפי הכוזרי זה מובן שצריך להיות הבדל גדול, כי קמץ זה בגלל שאנחנו קומצים את הפה. קומצים את הגרון, מצמצמים, לכן זה נקרא קמץ, ופתח זה פותחים, כמו שמי שהולך לבדיקות אצל רופא, הוא אומר לו, תגיד אה. כן, אז הפתח זה לפתוח את הפה, וקמץ זה תנועה הפוכה. לכן קמץ זה צריך להיות יותר דומה לאור. כשאתה אומר אור, אתה סוגר את הפה, נכון? זה דומה יותר קרוב למבטא, לדרך שהתימנים או האשכנזים שקוראים במבטא האשכנזי המקורי, כן, קוראים. אבל כמובן שאם לפעמים עושים בלבול גדול, אני רואה את זה בקדיש, שיש כאלה שאומרים לעולם ולעולמיה. וזה לא נכון, אי אפשר להגיד כך. כן, קודם כל זאת מילה ארמית, זה לא מילה בעברית. בארמית זה עלם ולא עולם. עולם זה בעברית. כן, ואנחנו עלולים כאן להטעות, ואם אומרים לעלם, אי אפשר להגיד אול עולמי עולמיה, כי זה אותו ניקוד. גם עולמי זה מלוכד בקמץ, כמו עולם. עלם, המילה עלם לעלם ועמי עלמיה, זה מלוכד בקמץ פתח. עלם, כן? שהאות הראשונה היא יותר עמוקה ויותר המבטא של הניקוד שלה הוא יותר עמוק והפתח הוא יותר חיצוני. אז צריך לעשות הבדל ואי אפשר לקרוא אותם אותו דבר, ואחר כך בין לעלם ובין לעולמי לקרוא פעם אחת לעלם ופעם שנייה לעולמי, ודאי שזה טעות, כי שתיים זה אותו קמץ, זה אותו דבר צריך להיות. טוב, אנחנו כעת בקריאת שמע. צריך ליתן רווח בין תיבה שתחילתה זה קראנו, צריך בכל א' שאחר מ' להפסיק ביניהם. כן. הזכרנו, וככה מביא המשנה ברורה בשם השלה, שכל מילה שמתחילה באלף צריך להיזהר כשיש מילה לפניה, כי אלף עלולה להיבלע. אבל יש מקומות שהמשמעות נהפכת להיות משמעות קריטית לקלקול. כמו ולימדתם אותם, אם אומרים את זה מהר, האלף נעלמת. ואז עניין, ולימדתם מותם, כאילו אתם תלמדו מזה שהם ימותו, חס ושלום. כן, וודאי שאין כאן כוונה כזאת, צריך להיות, ולימדתם אותם. וקשרתם אותם, ולא וקשרתם מותם. שומעים? וקשרתם מותם, זה נשמע בעצם שקושרים אותם כשהם מתים. כן.
שאלה בדיוק בעניין הזה, האם צריך לדקדק ויש שיר למשל, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אז עכשיו, ששאלים מה צריך לדקדק, אני חשבתי שאולי כן, כי לכאורה אם אנחנו לא מדקדקים, אז ברור מה יוצא.
כן, נכון.
מה אומר
לנו? אני חושב שכל השיר הזה הוא סימן שאלה גדול. אדם יכול לשיר את זה ואולי הוא משקר?
להתרחק
מהשיר, לפחות מהצד שאמרתי,
כי אי אפשר
להפריד תוך כדי השיר,
ועוד
שהרבה שרים. נכון, נכון.
יצא לי להיות
במקום כזה,
ואמרתי אולי...
כן, נכון, אתה צודק. ושמתם את, גם כאן, קוראים לזה מהר, ושמתם מת, זה נשמע מת במקום את. וראיתם אותו, ראיתם מותו, וזכרתם מת, ועשיתם מת, במקום את זה נשמע מת, שלא נראה כי קורא מותם מת. אף בפסוקי דזמרה ובתפילה צריך לדקדק בכך, אגב, והוא הדין הקורא בתורה, בגמים ובכתובים יש להיזהר, הזכירו במיוחד פסוק בהודו לשם קראו בשמו, ספרו בגויים את כבודו. אם קוראים את זה מהר, זה נשמע כאילו חס ושלום, מת כבודו. שפרו בגויים מת, שומעים? כן. אז בכל מקום שיש בו סיכון גדול, שזה משנה את המשמעות, צריך להיזהר בזה, אבל בכלל צריך ללמוד תמיד להגות נכון. בשמע ישראל, חז"ל אמרו לנו שכל המדקדק באותיותיה, מצננים לו אש של גיהינום. אז הסבירו את זה למה מצננים אש של גיהינום, כמו שזה מידה כנגד מידה. האדם יש לו נטייה לקרוא מהר מהר, הוא רוצה כבר לגמור את הכל, אז אצלו החום גובר, ובא המצווה והוא מתאפק, מדכא את החום שבתוכו ומצנן את זה. אז כנגד זה מצננים לו גיהינום. חשבתי אולי להוסיף עוד קצת הסבר, כשאדם מתרגל לדבר לאט, וכל מילה הוא מחשיב אותה, אז הוא מתרגל גם לא להיות אימפולסיבי, שפועל מהמותן, כל הזמן מגיב תגובות בלי לחשוב, אלא הוא שקול בתגובות שלו. וכמעט כל העבירות באות מזה שאדם לא שוקל את המעשים שלו. זה שהוא מקבל איזה יצר והוא מתפרץ. מקבל, פעם זה עצבנות, פעם זה תאווה, פעם זה תגובה לאיזה משהו, והוא לא שוקל, הוא לא שקול. הוא לא, וכשאדם מתרגל, כשהוא אומר את המילים, לשקול מילה אחרי מילה, ולשים לב לכל מילה שלו, הוא מתרגל גם לחשוב על המעשים. לפני שהוא עושה, לפני שהוא מגיב, וממילא זה מצנן את הגיהנום. כן.
האם יש גם חשיבות למה שמבינים? כי ברור שבמהות אז אם אמרתי גוהל ולא גוהל, אז לא אמרתי לאלף. אבל כל מה שאני אגיד לו, אנחנו בתקופות הגאולה, הוא יבין מה אני רוצה. קנה על המת, השמלתי את האלף, אבל כולם מבינים מה אני רוצה להגיד. אז זה ממש כאילו, לא דגדגתי באותיות, זה היה.
שלא דגדגת באותיות, זה ממש, זה נכון, אתה לא יכול להגיד, אז אתה שואל אם זה כל כך נורא. שלא דגדגת זה נכון, זה באמת לא דגדגת, אתה לא יכול להגיד שכן דגדגת אם לא דגדגת. אז השאלה אם זה כל כך נורא. אז באמת הגמרא במגילה מביאה שחיפנים וביישנים, אלה שבאים מחיפה מבית שאן, לא לתת להם להיות שליחי ציבור. כי הם מחליפים ה' בחץ, והגמרא מביאה לבנו של רבי יהודה הנשיא, שאמר לרבי חייא, כשאתה אומר, וחיכיתי לשם המסתיר פניו מישראל. פסוק בישעיה. אז אתה, רבי חייא היה קורא במקום חץ, ה'. אז אתה אומר, והיכיתי. זה נורא מאוד. אז הגמרא השאירה את זה בצריך עיון, כן? היא לא... היא לא אמרה מה עשה רבי חייא, אבל עם זה אנחנו יודעים מהגמרא בבבא מציעא שאליהו הנביא אמר לרבי יהודה הנשיא שאם רבי חייא יש שליח ציבור הוא יביא את הגאולה. וכנראה שאליהו הנביא ידע שרבי חייא לא ידע להגות את האותיות. וכנראה שהכוונות שלו כבשו גם את האותיות וגם את המילים. אבל כשהציבור, רובו ככולו, לא רגיל למבטא הזה, אז זה מפריע לציבור. ואז אסור להיות שליח ציבור כזה. ואם כל הציבור, כולם חיפאים, כולם בישנים, שכולם רגילים להבדיל, לא להבדיל בין חץ לחף ובין כף לחוף ו... ועוד כל מיני הבדלים, וכולם רגילים ככה, אז כולם מבינים את כולם, אז זה באמת לא נורא. אבל אם כולם כן רגילים לדקדק, במקום הזה צריך להיזהר יותר, ולא לתת לשליח ציבור כזה. זה מצד עצם הדין. כשהגמרא אומרת שמצננים אישה של גיהנום, היא לא אומרת שאסור לעשות כך, ואסור לדבר כך, אלא היא רק אומרת שיש בזה חיסרון. וברור שגם אם אנשים מדברים בלהגי לשון אז, ומבינים אותם, זה עדיין נראה שהאדם הזה הוא אדם ברמה נמוכה. אדם שמתרגל לדבר במוצש ובאש ובכל מיני קשקושים כאלה, כן? ובסדר, הוא בין החבר'ה, הוא מקובל. אבל להגיד שאדם עם רמה ידבר בסגנון כזה, זה לא מתאים. נעמוד כאן.
הפוסט מוכר לי בך. מוכר לי בך זה מעבד לך על המילים. אני יכולה להשתיר את כל שולחן מבחדת. מה שמדברים את כל פוסט לכך, זה נשמע, אני
נשמע כמובן, זה לא מגוחך. אם אדם יודע שהחברה צריכה להבין אם יש מישהו שמדקדק, אז צריכים לסמוך שיש מישהו שמדקדק בכל מילה ובכל אות. צריך להעריך את זה. אבל אם החברה היא ברמה אחרת, היא עלולה לראות את זה כדיבור נלעג ומוזר. לא להיות שליח ציבור שם. שהוא ישנה לרעה, ודאי זה לא עולה על הדעת. אבל להיות שליח ציבור במקום שאף אחד... לא יעריך את זה, ויזלזלו בזה, לא כדאי. ויש להניח שבישיבה, בני תורה, אנשים שאפשר כן לדרוש מהם רמה קצת יותר של התייחסות. וכל דקדוק הוא מוסיף ברכה.
מה אם קרה לי בך שזה...
זה לא רק קרה לי בך, הרבה ששרים פרקי תהילים וניגונים, וכל אדום על כל המעשים, ועוד הרבה דברים ששרים. פעמים הופכים את העם. יותר גרוע שזה בשם השם. יש שומע את זה לפעמים גם בברכת כהנים, כמעט כל החוזנים שאני שומע בברכת כהנים אומרים את שם השם לא נכון. במקום להגיד את זה מלאה, אומרים את זה מלאה.
מגיעות שפשוט משנות את האופן, אי אפשר להגיד את ה... אי אפשר לשיר את זה, לא מעוותים את הפסוקים של התהילים.
אז יש אבן עזרא בקהלת, שהוא כותב מאוד חמור על כל המשוררים שהורסים את השפה, אבל יש כאלה שענו לו שכשמדובר בשירה זה לא נורא. אז אם אדם בתפילה עושה את זה, זה לא טוב. אבל אם בשירה שרים קצת לא מדויק, יודעים כולם שזה רק שירה, זה לא תפילה.
אבל השבת
צריך, צריך להיזהר כשזה מדובר בשם השם. קבלת שבת, אם אתה מדבר על אחד דודי, לאחד דודי זה לא תהילים. או לכון הרננה.
אתה מדבר
על לכון הרננה, אז באמת יש בעיה. זה לא חלק. בפרט צריך להיזהר בשם השם. אני
לא אומרת שאפילו קורה והיה
פתח.
אתה
מדבר על המדרש בשיר השירים בדגלו עלי אהבה. שאפילו זה
משם. זה עדיין אהבה, הרב אמר אדם שפל, אדם... עדיין, גם אם הוא... אני לא מדבר על תמות
קטנות,
כן,
דבר
על
תמות קטנות
יותר. גם
בהיבטה
זה...
כן, על מי כתוב שם, אתה זוכר? מדובר שם על תינוקות. בסדר, מתינוקות אין לי דרישות. אני מבין שילדים קטנים קוראים לא נכון. ככה, ככה מובש. ודגלו על היבן, התינוק מגיע ובורא כך, והקדוש ברוך הוא אומר, ודגלו על היבן. אדם מבוגר, למה לדבר בלהגים שפה?
‫במקרה
קיצוני,
‫בדברים
שאנשים
לא
מגדירים
בדקות
היום בדיבור. ‫כן, אבל... ‫המבטא אשכנזי, שקורא לאור, אוי, ‫זה פנח אוהב צדקה ומשפט, ‫אז הוא קורא שהשם הוא אויב צדקה ומשפט. ‫זה לא עולה על הדעת. ‫אם אתה רוצה להגיד אוי, ‫אז בוא תשמור על ההי, ‫אז תגיד אוי, הב. ‫אז זה אף אחד לא ישמע אויב. אבל אם אתה גם מאבד את האלה וגם קורא אוי ביחד, זה אורס, זה מסוכן. אויב את עמו ישראל, חס ושלום להגיד עמו כזה.